ישראל במלחמה, לוח שידורים מיוחד ב-103 FM. עכשיו ינון מגל ובן כספית.
1 2 1 2 1 2. בוקר טוב,
בוקר טוב,
בוקר אור.
מה קורה?
לא נותנים לנו לשמוח יום אחד אפילו.
כן,
לא ששמחנו כאילו עם שני הרוגים אתמול.
שמחנו, תשמע, זה שמחה מעולה מה שנקרא. כן, בוא קודם כל נתחיל עם השמות של הנופלים. שלושה חיילי צהל נפלו אתמול ברצועת עזה. סגן אלוף במילואים נתנאל יעקב אלקובי מחיפה, מפקד גדוד 630 חטיבה דרומית, נפל בקרב בדרום רצועת עזה, בן 36 בנופלו. רב סרן במילואים יאיר כהן מרמת גן, ממלא מקום מפקד פלוגה בגדוד 630 בחטיבה הדרומית, נפל בקרב בדרום רצועת עזה, בן 30 בנופלו. רב סמל במילואים זיו חן מכפר סבא, לוחם מילואים בגדוד 630 חטיבה דרומית, נפל בקרב בדרום רצועת עזה, בן 27 בנופלו. שלושה, אתמול... אגב, הוא עוד בוגר של ישיבת ההסדר בירוחם. כבר לא יודע כמה זה שם נפלו, זה תשעה נפלו. מדהים.
אתמול נסעתי מיד אחרי התוכנית ושמעתי ברשת אחרת רעיון שגרם לי לבכות כל הנסיעה עם דוקטור סבסטיאן קלור, המחנך של עדי אלדור שנפל אתמול, מהמגלניסט, שסיפר עליו. קודם כל, שלושה מהתלמידים שלו בריאלי נפלו, עמית פלד, רם בטיטו, בשבעה ובשמונה באוקטובר, אחד היה גולנצ'יק ואחד אגוז, ועכשיו נפל עדי אלדור, והוא סיפר עליו שאי אפשר היה לו, כאילו, לטבוע בדמעות, שהייתה לו תסמונת אליפלת, ולכן הוא גם כל הזמן דאג לו ושלח לו וואטסאפים שישמור על עצמו, כזה שתמיד רץ ראשון. ואז התברר לי שיש שם כבר 12 בריאלי בחיפה, וכל הקטע הזה של ועצני הלכת, זה הרי הסיסמה שלהם, שהיה מאוד מאוד בולט באירוע של הילד הזה, של המקסים הזה, שאני לא יודע אם ראית, אבל ההורים שלו אתמול דיברו, רקפת ולירון, דוקטור לירון אלדור, זה אבא שלו, פשוט... כאילו, יום אחד לסמוח, מה ביקשנו? כאילו, יום אחד תביאו לנו לא יודע מה, ישחררו חטופים ולא יארגו חיילים. זה בעצני הלכת. הצנעתי לכת עכשיו. כלום.
כן. בסדר, אבל צריך לזכור את התמונה הכללית. התמונה הכללית היא חיובית, התמונה הכללית היא שאנחנו מנצחים, התמונה הכללית היא שאנחנו לוחצים אותם, והם נשברים, ובעזרת השם לשם אנחנו הולכים עד הניצחון המוחלט, עד הניצחון המוחלט, לשבור אותם, לשבור להם את הצורה, לקרוע להם את הצורה, עד שהם יקנו, ולזכור לדורי דורות מה שהם עשו לנו, ולזכור לדורי דורות שאסור לנו להיות חלשים, לדורי דורות, לא אחרי זה להתבלבל כמו שהתבלבלו פה חלק מהאנשים. כן, הם רק רוצים שלום, הם רק רוצים לחיות, הם רק רוצים הכל, הם רק רוצים פרנסה. לא, זה לא האירוע. לדורי דורות, לעולם הם ירצו לגרש אותנו מפה. לעולם. לעולם צריך לזכור את זה שאנחנו צריכים להיות מולם חזקים. גם אם הכל סבבה, גם אם הכל סבבה. לזכור שזה בסאבטקסט של כל האירוע.
וואלה, איזה מזל שהזכרת לי את זה. אני כאילו... הייתי דקה מלצאת לשופינג ביומר אל מוכתר. בוא, אנחנו יודעים את זה. תמיד ידענו את זה. מהנאום של משה דיין על קברו של רועי רוטברג, שם בנירים, אם אני זוכר נכון, ועד עצם היום הזה, חמאס זה דבר משוקץ. באמנת חמאס אין לנו בכלל זכות להתקיים. אנחנו בני הקופים והחזירים. ולכן גם כשאנחנו זוכרים שצריכים להיות חזקים, ואת זה אנחנו באמת צריכים לזכור, גם אחרי שיש שלום 300 שנה, נחל עוז, נכון, מתקן אותי שער, לא נראים. אותו נחל עוז, אתה מבין? אותו דבר, אני מדבר איתך על ה-50s. ובעצם אסור לנו גם כשנדמה לנו שסינואר רוצה עכשיו להגדיל את טווח הדייג, אז לא. ואסור לתת לו לא 30 מיליון דולר בחודש, אלא לא 30 שקל לשעה, שיהיה טייח. לא. פשוט לא. ולגבי הניצחון המוחלט, קודם כל צריך להדגיש, אין עכשיו מלחמה שבה אנחנו מחכים להכרעה ולניצחון. הניצחון הזה היה ברור בערך ביום השני. אין בחמאס, התברר שזה באמת, כאילו, הם חכמים גדולים, כשאנחנו הלכנו לישון, מהדרג הכי העליון ועד אחרון החיילים, אז הם חכמים, תפסו אותנו באמת עם המכנסיים והתחתונים ומה שתרצה למטה, אבל זה בכלל לא כוחות, אנחנו פרקים את האימא שלהם, הבעיה היא שזה סזיפי וזה ייקח זמן וזה יהיה ניצחון מוחלט בערך כמו הניצחון המוחלט בחומת מגן, זה לקח 3-4 שנים וזה לא נגמר, כי אנחנו ממשיכים להיכנס לג'נין ולקלקיליה ולטולקרם ולשכם ולכל מקום שצריך, ואגב זה, החדשות הטובות זה שכבר אני חושב, אתמול מישהו דיבר על זה, אני כבר לא זוכר מי, שהגענו כבר למצב הזה של יושיזציה, כאילו יהודה ושומרון בעזה, צהל נכנס עכשיו בכוחות ש... אני זוכר, יוסי יהושע דיבר איתנו על זה בחמש. צהל עכשיו נכנס נקודתית לצפון הרצועה, במקומות שהוא רואה לנכון, בכוחות מצומצמים. לא צריך 3 אוגדות או 5 אוגדות. ככה צריך להיות.
לא, לא, אני לא דיברתי זה, דיברתי על ה... היה פה במשך עשרות שנים, במובהק 30 שנה מאז אוסלו, אבל זה התחיל הרבה קודם, ההכשרה של האירוע הזה, מתחילת שנות ה-80 נגיד, סוף שנות ה-70, משהו כזה. אירוע של החלשת צדקת הדרך, החלשת צדקת... האמונה בדרכנו, בארצנו, בחיבור שלנו לזהות היהודית, לחיבור לאדמה, לחיבור לארץ ישראל, לתורת ישראל, לכל הדבר הזה, למה אנחנו פה, מה המהות שלנו, מה התפקיד שלנו, כל הדבר הזה מאוד מאוד נחלש. ואנחנו רואים שדווקא בדור הטיק טוק, הדבר הזה מתפרץ. תראה, זה לא היה קורה בלי האסון שקרה לנו. אנחנו היום גיבורים בדיעבד, למה לא כבשנו? למה לא עשינו? למה לא מוטטנו? בוא, לא היינו שם, לא הייתה לגיטימציה, אף אחד לא היה יכול לעשות את זה, זה לא היה בר ביצוע, לא מבחינה פנימית ישראלית ולא מבחינה בינלאומית, לעשות את מה שאנחנו עושים היום. ברור שמה שאנחנו עושים היום הוא תוצאה של לגיטימציה שנתאפשרה בגלל האסון שקרה לנו, וזה לא היה אפשרי בצורה אחרת. אבל חבל ששילמנו את המחיר הזה, חבל, כי אם היינו חזקים ואם היינו מבינים לפני זה תפקידנו ואת המקום שלנו פה במזרח התיכון, אז לא היו התהליכים המטורפים האלה, הניסוי, מה שאמרו, מקסימום מה יקרה, כן? מה יקרה, ננסה, צריך לעשות משהו, אני זוכר שהיו, צריך לעשות משהו, לא משנה מה, אבל בואו נשנה את המצב. אז זה בסדר, אז נביא מחבלים, וניתן להם שטח, וניתן להם נשק, וניתן להם זכויות, וניתן להם זה, ואת כל הדברים האלה. ובסוף הכל מתפוצץ לנו בזה שטובחים בנו, ואלפי אנשים נרצחים, ואנחנו מאוד נחלשים ומגיעים לכמעט מלחמת אחים ופוגעים בקודשי ישראל ופוגעים בצבא ופוגעים בביטחון ופוגעים במרקם החברתי ופוגעים בכל הדבר. כל האירוע הזה, אני מאוד מקווה, כן, שהוא יתנער, כי אני רואה שעכשיו אתם עדיין מנסים לעורר את הרחוב ולעשות הפגנות, זה לא מתרומם לכם, כנראה שהציבור יתפכח, כנראה שהציבור יתפכח. אני רואה את רדמן נועם מול כיכרות ריקים כל סוף שבוע, מנסים, ואתה אשם, ואדם על הידיים שלך, וזה, ותקיימו מהפגנות, והקפלן, ותפגיעו לזה, זה לא מתרומם. אנשים קלטו שהסיפור הוא לא נקי, שהסיפור הוא לא נקי, שזה לא הזמן, זה לא האירוע, שזה מאוד פגע בנו במדינה, כל השנאה הזאת, כל התאוב הזה, כל האשמה הזאת, כל האירוע הלא פרופורציונלי נגד נתניהו, החרם עליו שהוביל לחמש מערכות בחירות, הבזבוז האדיר של הכספים, כל התרלול הזה שהיה פה, שאנשים מבינים שזה גרם לנו נזק אדיר, נזק בל ישוער, נזק מטורף. אז לכן זה לא מתרומם עכשיו, ברוך השם, שאנשים התפכחו.
אני בספק אם היו 3 מילים נכונות בנאום שלך עכשיו, וזה בטח היו מילות חיבור, אבל לפני זה כותבים לי שלא כולם יודעים מה זה תסמונת אליפלת. אז אלי פלט זה כמובן השיר הבלתי נשכח של נתן אלתרמן, עוד השמיעו לי גם את אלי פלט אתמול בנהיגה, על הילד הזה המבולבל וטוב הלב והקצת קלמזי והאנטי גיבור, שבסוף הוא זה שתמיד רץ מול האש להציל את חבריו ונהרג בקרב, ואריק איינשטיין שר את זה, וזה אחד. שתיים, לא גילינו שום דור טיק טוק, ולא איבדנו שום צדקת דרך, לשנייה אחת, לעשירית שנייה. עכשיו כשאתה מגלה מחדש מה זה קיבוצניקים בעוטף עזה, כשאתה מגלה את הגבורה של תושבי אופקים וסדרות, יום יום, כשאתה רואה את כל הדברים האלה, ואתה מבין שלשנייה אחת, הציונות פה לא מתה, היא לא נחלתו של ציבור אחד, היא נחלת כולה, כמעט כולם, יש ציבור מסוים שקצת פחות תורם, אבל זה נושא אחר, ואנחנו יודעים להילחם על נפשנו, ואנחנו יודעים לנצח, ואנחנו יודעים להזדעק ולבוא לדגל בכל רגע נתון, וצדקת הדרך שלנו זה בכלל, אבל בכלל לא נושא לדיון, זה ברור, ואת השלום אנחנו תמיד צריכים להמשיך ולחפש בכל הכוח, אם לא היינו עושים את זה, לא היה לנו שלום עם מצרים, לא היה לנו שלום עם ירדן, גם לא היה לנו שלום עם המפרציות וכולי, כי זה דבר שתלוי בדבר, ואגב, לפחות השלום עם ירדן התאפשר רק אחרי חתימת הסכמי אוסלו, אבל אז הגענו לזה שבאמת נתניהו השם, ובסוף, אירוע החולשה היחיד שהיה פה, בשנים האחרונות, היה התרפסות מול חמאס, היה התכתבות והרומן ההיסטורי והרומנטי בין יחיא סינואר לבנימין נתניהו, היה עסקת שליט שאהוד אולמרט לא ביצע, פשוט כך, כי זה פשוט בהיסטוריה כתוב, לא ביצע, אמרו לו, שתו לו הגנרלים, והיה 30 מיליון דולר במזומן, 2 מיליארד דולר שהחמאס קיבל מאיתנו במצטבר, ומי שהלך והביא את השליח הקטרי זה יוסי כהן במצוותו של אחד בשם בנימין נתניהו, וכמובן ההתנתקות שנתניהו 4 פעמים תמך בה.
בי 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 בי, נו באמת, אני מדבר איתך על מהות, על תוכן, על ערכים, על אירוע, על זהות. בי 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 בי, כן, ובי בי התכתב, איזה התכתבות, הוא כתב משהו לסינואר? הוא כתב משהו לסינואר, איזה התכתבות?
אתה, יש לך סיבה הסבירה והגיונית לזה שקטעת אותי?
כן. אתה פשוט משקר.
אז אתה תמתין שאני אסיים, ותגיד לי שאני משקר, זה רוטינה רגילה. אני, אגב,
התכתבות. כל פעם ההתכתבות, איזה התכתבות?
אם אתה לא אומר לי שאני משקר...
ביבי כתב משהו לסינואר?
פעם בתוכנית, כן.
מה הוא כתב לו?
אם אתה לא אומר לי שאתה משקר פעם בתוכנית, אז אני לא מרגיש שעשיתי תרמית שלי.
מה ביבי כתב לסינואר?
אז תמתין בסבלנות. אני עכשיו, פה בכדורגל, השעון עצר. אתה רוצה שאני אמשיך?
אני רוצה. רוצה שתמשיך.
נכון, רוצה, זה קצת נסחף. עכשיו אני רק מזכיר לך שאתה לא מסוגל להגיד מילה אמת, שאתה הרגע, כשהתוכנית החלה באחדות ובזה, מי שהלך לפוליטיקה ולביבי זה אתה, מי שהלך לרדמן עם הכיכרות הריקים, אגב, סוגריים פייק, שקר גס ומתואב, זה אתה, מי שהלך על מאשימים את ביבי, חימו את ביבי, כן, בוא אני אסביר לך את זה ככה כדי שתבין. בנימין נתניהו הוא האסון הכי גדול שקרה לנו מאז קום המדינה.
בי 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 בי.
ובפער, אינון, אתה מפריע לי.
טוב.
וזה גם לא מצחיק. ובפער של מיליוני שנות אור מהבא בתור. זאת אומרת, אין בכלל טבלה, יש רק שם אחד. וכל הכתובות האדומות היו על הקיר. הכל. כל האסונות, מי הפירוק החברתי שלנו? אשכנזים, חרדים, ימיים, שמאל, בשמאלנים בוגדים, דרך הפירוק של המותג הישראלי, כששנה שלמה מזהירים אותו, אתה לוקח פה ציבור של למעלה ממחצית המדינה, שלא יהיה מוכן להמשיך כשאתה משנה את כללי המשחק. אנחנו באנו לחיות בדמוקרטיה. והוא התעלם מהכל, ולא שמע את האזהרות, והזהיר אותו 3 פעמים שצפוי, לא רק עזה, רב זירתי. ואתה עכשיו הרגע התחלת. עם כל האירוע הזה של הפוליטי וביבי ושמיבי. אני בשבת אמרתי, יש איזה חבר'ה של תיקון 2024, מילואים ניקים, שאומרים, יש להם תוכנית 6 נקודות, אני אימצתי אותה. והיא כוללת בדבר האחרון זה, שאם
טוב,
בבחירות...
טוב, תסיים, מה קורה?
כן, שאם בבחירות ייבחר בנימין נתניהו, כולם ישבו בממשלה, סליחה ציונית תחתיו. וזה, התיקון הזה, תקשיב, לתקן את ה... השמדת ערך והריסוק הכללי שביבי ואתה עשיתם פה ייקח הרבה זמן.
טוב, תן לי פרסומת אחת אחרי בלי לשטויות
האלה. מה עכשיו פרסומת?
טוב, תראה, אין מה לחזור. בסוף אין לך כלום. אתה כל פעם מוכיח את עצמך שאין לך כלום חוץ מביבי.
שום דבר.
כלום!
נכון.
אני מדבר על תוכן, מהות, זהות, ערכים. כלום, אין לך כלום. וביבי, ואתה מגיע תוך כדי להתנתקות, וגילת שלי, כל פעם אותו כמו טוקיק, שאני אקריא לך, אוקיי, אני אקריא לך מה אתה אמרת, שעל ההתנתקות, שטוב שהוא עשה את הרפורמות, ושהוא חיכה עם ההתנגדות שלו.
זה הכל אני, נון.
אתה השיברת אותו.
יש לי עסק איתך.
עכשיו אני מדבר.
אבל אני לוקח את האחריות.
אבל עכשיו אני מדבר.
אני אחראי להכל.
יפה.
תודה.
ואתה שיבחת אותו על גלעד שליט. כן.
כן, אני.
ואותו דבר עם אוסלו, ולא הייתה לו שום אפשרות לא לעשות את אוסלו. לא הייתה לו שום אפשרות.
אז למה הוא נבחר?
ואת הכסף עם קטר, זה כל מערכת הביטחון.
אינון, למה בחרו בו? אם אין לו שום אפשרות לא להיכנס לעזה, לא לבטל את התנתקות, לא לעשות את אוסלו, אז למה הוא בא? הוא בא כדי לשפץ רק את הבריכה? רק בשביל זה הוא בא? הוא בא כדי לבנות את כנף ציון במיליארד שקל?
תראה.
בשביל מה הוא בא עם שום דבר, לא יצא לך לשנות.
תזכור שהפרעת לי, סבבה.
נכון, אבל...
מעולה.
סליחה רגע.
מעולה.
אתה מבין שזה עכשיו אחת אחת.
תזכור את זה.
אבל אתה מבין שאתה הפרעת לי לפני זה, נכון?
תזכור.
או שצריך, או שזה כבר שכחת.
כל מערכת הביטחון, כל מערכת הביטחון, כן?
כן.
תמכה ואמרה לו לתת את הכסף.
ברור, זה תמיד מישהו שתמך.
לא. רגע, זה נכון או לא?
שבק לא תמך, לא?
לא תמך, שבק לא תמך.
נדב ארגמן התנגד.
לא, לפני נדב.
אתה יכול להמשיך לצחוק כמו דחמין?
לפני נדב.
נדב?
לפני נדב.
זה בתקופת נדב ארגמן.
לא, זה לא בתקופת נדב.
זה כן.
לא, זה לא.
השליח הקטרי זה כן.
לא, זה לא.
ותפסיק להסתתר.
זה לא.
אתה יודע מה?
כן, זה...
טוב, תכף תקבל מה
שמגיע לך. כל מערכת הביטחון, כל מערכת הביטחון תמכה בזה בכסף הקטרי. תפסיקו לשקר. אין לכם כלום חוץ מביבי. אתם חבורה של שקרנים. אתם חבורה של שקרנים. עכשיו, נכנסתם לטירוף, בגלל שנכנסתם לטירוף, לקחתם מדינה שלמה לתאום. לקחתם מדינה שלמה לתאום. פגעתם בכל קודשי ישראל. פגעתם בביטחון של מדינת ישראל. פגעתם בכלכלת ישראל. הנה עכשיו עם המודיס, ששכנעתם את מודיס גם להוריד את הדירוג האשראי בדוח פוליטי. הבדוח הכי פוליטי.
שכנעתם את מודיס.
כן.
שמה, התקסיל מוחלט, אינון.
אל תקלל בבקשה. אל תקלל בבקשה.
תקסיל זה מילה חמודה.
לא, לא, זו לא מילה
חמודה. אז תטבע אותי עליה.
לא קשור לטבוע.
אתה,
לא קשור לטבוע.
כשאתה אומר, שכנעתם את מודיס, התקסיל מוחלט. אתה
רוצה
להאשים אותנו, לא?
אתה רוצה שנשדר ביחד?
לא, אתה יודע שזה לא בברירה שלי.
לא, זה לא.
תקשיב.
אז אל תקלל.
מאשים עכשיו ציבור שלם, ששכנע את מודיס להוריד את הדירוג, דבר שגורם לי עכשיו נזק כלכלי, הוא שם רגליים על השולחן למי שלא רואה, גורם לי לכיס שלי נזק כלכלי, ריבית, מיליארדים, מפרק, ואתה אומר שאנחנו עשינו את זה. זה פשוט אין לתאר. בוא תשמע, אם לקחת כבר הפסקה, בוא תשמע משהו נחמד.
עכשיו זו המשמרת שלנו, כי זאת האחריות שלנו, זאת האחריות שלנו.
צודק. מה שהוא אמר עכשיו, בנאום שהוא נכנס לתפקיד, עכשיו זו המשמרת שלנו, זו האחריות שלנו, זו האחריות שלי. אבל ממש שלי. עכשיו יש פה עוד דבר, אפרופו, מערכת הביטחון לא נתנה לו. הרי תמיד כשמערכת הביטחון ממליצה על משהו אצל מישהו אחר, נניח ההסכם עם לבנון, אז לא, ואני הייתי עושה משהו אחר. עכשיו תשמעו על האחריות.
בדמוקרטיה הישראלית, בכל דמוקרטיה, מי שקובע זה הדרג המדיני. מי שמבצע זה הדרג הצבאי. כך זה היה וכך זה גם יהיה.
לא לקח אחריות כל חייו על כלום. ועכשיו יושב פה השופר שלו, וטוען שאנחנו, לא יודע מי זה אנחנו, אני וחבר מראי, שכנענו את מודיס להוריד את הדרג של הכלכלה. הרי הזרות האלה היו כתובות על הקיר שנה. מתקנים אותי, סליחה, אני מתנצל. הוא לקח אחריות על המבצע ברפיח אתמול. כשיש משהו מצליח, הוא מגיע. הוא מגיע עם היוניקלו, והוא מסתובב בין גיבורי ישראל של הימם, שנפתלי בנט הגדיר כיחידה הלאומית למלחמה בטרור, והגדיל להם גם את התקציבים. ובתקופת בנט, אני מזכיר לכם, הופסקו מזוודות המזומן, אבל בסדר, תמיד יהיה מישהו אשם. עכשיו, עד שהוא יתרצה, מכיוון שהוא לא מתרצה, כי הוא נעלב, כן, הוא יכול לקרוא לנו המסיתים, והמשכנעים את מוזי, זה הרי הוצאה דיבה מטורפת, ככל שאני חושב על זה. מטורפת. להשים ציבור ענק בישראל ששכנעו את מודיז להוריד את הדרך, זה ממש מודיז חכו לנו, אבל מכיוון שהוא לא פה, אז אני אעשה לכם עדכון באיזה נושאים הוא לא לוקח אחריות. עשיתי את זה אתמול, אבל פשוט יש לנו משבצת של זמן. הורדת דירוג האשראי בגלל המלחמה. המלחמה עצמה בגלל שקמה ברסלר. 1,400 נרצחים בגלל קרן וקסנר וצהל. החטופים 4 חודשים בעזה בגלל שהמשפחות שלהם מעלות את המחיר. פינוי הצפון בגלל הסכם הגז עם לפיד. פינוי הדרום בגלל ההתנתקות של שרון. 200,000 פליטים כי הם שמאלנים רכים שרוצים הכל עכשיו. הפיגועים בגדה בגלל אוסלו של רבין. הפיגועים בישראל בגלל המפגינים שמעסיקים את המשטרה. המומות בירושלים זה ממשלת האחים המוסלמים של בנט. הצורך בדיקטטורה זה אהרון ברק. חוסר במשילות בגלל היועצת המשפטית לממשלה, עוד לא אמרנו אותה. לאיפה היא נדחקה אם אני חושב את זה? התחושה בציבור כאילו המצב קצת יידרדר מאז השבעת הממשלה, זה הכל התקשורת. סי בנרצחים על רקע פלילי זה הערבים, הם נולדו רוצחים. המצב בפריפריה בגלל מפאי והוועדה לבחירת שופטים כמובן. אסון הכרמל זה שינוי אקלים בכלל. אסון מירון, המהנדס. כל שאר הדברים הרעים, אהוד ברק, ואם נשארו עוד דברים רעים, אהרון ברק. זהו. טוב, אם הוא לא חוזר, אפשר לצאת פרסומות.
טוב, עכשיו אני אדבר.
רגע, שנייה.
לא, לא, עכשיו תשתוק.
שנייה?
שתוק עכשיו, שתוק.
הנה, אני לא נעלב ותשתוק.
שתוק.
אני לא נעלב ותשתוק.
שמעת? תהיה בשקט. תהיה בשקט.
הדרך הזו לקומם את כבודך מקטינה אותו.
שמעת? תהיה בשקט.
אני לא אשתוק.
חוצפן.
אני לא אשתוק. ואני רציתי להגיד לך משהו.
זקן חוצפן.
גם מכוער ונמוך.
נכון.
יופי, מה עוד? פיפי קקה. אם נפגעת...
עכשיו אני אשמיע לכם משהו.
רגע, שנייה, אבל אני רוצה להשמיע משהו.
תהיה בשקט, אני לא רוצה לשמוע אותך.
אינון, הפוזה הזו של המנהל הגדול...
תהיה בשקט.
הרי בסוף, אתה באמת בטנטרום.
תהיה בשקט.
אני רוצה לחזור ממה המילה שאמרתי לך.
לא רוצה שתחזור משום דבר. לא רוצה שתחזור משום דבר.
איזה גיבור אתה.
תהיה בשקט.
איזה גיבור אתה.
שתוק, אתה לא תקלל אותי.
אתה מודע לזה שאתה מקטין את עצמך?
תשמיע את הסינק, בבקשה.
היו ביום 7 באוקטובר 300 לוחמים. פה מדובר על אוגדה שיש לה 3 חטיבות. איפה החיילים של 3 החטיבות האלה? איפה הם נעלמו לנו פתאום? אינם. כי שלחו אותם למקומות אחרים. צורך העניין, יהודה ושומרון. למה? כי שמה יש טרור, ושמה יש לדעתי לחס פוליטי מאוד מאוד גדול של המתנחלים להביא עוד כוחות ועוד כוחות ועוד כוחות, וה-120 חבר'ה מהקומנדו האלו, הם היו צריכים להבטח את הסוכה של צבי סוכות שהקים אותה על הכביש בחווארה.
אגב, זה נגרם לא כתוצאה מכך שהייתה איזושהי עלייה בהתראות, זה נגרם מכך שהיו שם ביהודה ושומרון כל מיני קיצונים שעשו מעשים מאוד בעייתיים.
אתה מדבר מהצד שלנו?
מהצד שלנו, קיצונים יהודים, שגרמו לתסיסה נוספת. וזה חייב את צהל להעביר עוד כוחות כדי לוודא שאין לנו חווארה 2.
זו עלילת דם, עכשיו תקשיבו, זה בן כספית התחיל את עלילת הדם הזאת בשבעה באוקטובר, כשנטבחו יהודים, תוך כדי שנטבחים יהודים, בן כספית צייץ שהאשם זה הסוכה של צבי סוכות, שבגלל זה שלחו כוחות מעוטף עזה לחווארה, לסוכה של צבי סוכות, שזו ממש עלילת דם, על המתנחלים, בזמן שמתנחלים מחרפים את נפשם, לעזור לאנשי העוטף הקיבוצים, להציל את נפשם. עכשיו, מאז דובר צהל כבר הכחיש את הדבר הזה, מאז התברר שהכוחות שעלו, כן, השתי פלוגות או מה שזה לא היה, עלו באופן מתוכנן מראש, חודשים מראש, כן, בכלל לאירוע, שכל האירוע של צבי סוכות לא קשור בכלל לדבר הזה, עלו על הגנט הקבוע של יהודה ושומרון לתוך מרצועת עזה, הגדודים האלה של אגוז, הפלוגות האלה של אגוז. וזה שודר אתמול, הדבר הזה, בתאגיד השידור, כשגדי שמני, האלוף הכושל, כן, הקונספירטור, הסוני ביבי, המטורפים, מחבורת המטורפים והמטורללים האלה, ועוד אחד בתור דוקטור אבנר ברנע שהיה בשבק, מעלילים שוב שזה קרה בגלל הסוכה של צבי סוכות. איזה שפל של אנשים.
זה בתאגיד השידור, מהכסף של כולנו, האנשים האלה אומרים את זה 4 חודשים אחרי שמתברר שזה הכל אבל ורות רוח, שזה הכל שקר, בושה וחרפה, זה דבר אחד. דבר שני, לגבי הכלכלה, שחגגתם פה את הורדת הדירוג, אתמול היה אגח, היו ביקושים לאגח ישראלי, כן, פי 6.2, כן? ביקוש של 25 מיליארד. כלומר, כל הקשקוש הזה של מודיז, שהם יצאו פיתות, כן? עם הורדת הדירוג, ראינו שהשווקים, מה השווקים באמת רוצים, זה, ופתאום הדולר יורד. הבורסה עולה, אחרי מודיז, הבורסה עולה. הדולר יורד, ביקושים הכי גדולים שהיו אי פעם לאגח ישראלי. אתם קולטים מה קורה פה, כמה זה שקר, כמה כל האירוע הזה היה פוליטי, כמה כל האנשים האלה זה פשוט רק להוציא את דיבת הארץ רעה, רק להוציא, זה כמו חטא מרגלים, אנחנו מתמודדים פה עם אנשים כשהם כמו חטא מרגלים, רק להוציא את דיבת הארץ רעה, רק להראות כמה רע פה, רק להראות כמה אנחנו נופלים, רק להראות כמה אנחנו מפסידים, רק להראות כמה אנחנו נכשלים. עכשיו אפשר לצאת לפרסומות, תודה. שלום סגן אלוף במילואים זאב כץ.
שלום, אוקיי, טוב.
מפקד גדוד 630 לפני נתנאל אלקובי, זכרו לברכה, שנפל אתמול ברצועה.
נכון.
שלושה לוחמים מהגדוד נפלו. סגן אלוף במילואים נתנאל אלקובי, רב סרן במילואים יאיר כהן ורב סמל במילואים זיו חן. מה זה הגדוד הזה?
גדוד 630 זה גדוד ששייך בעצם לחטיבה הדרומית של אוגדת עזה. זה גדוד שהאופרטיבי שלו, המשימה שלו המוגדרת, זה בעצם הגנה ליישובי העוטף. בזמן שיש חירום, אז בעצם המשימה שלנו הייתה להגיע ליישוב העוטף, להגן על היישובים, לייצר בידוד מרחב, מרחב הלחימה, ובעצם להחיף את הסדירים, כדי שהסדירים יוכלו בעצם לתת את התמרון פנימה לתוך הרצועה.
אוקיי, זה גדוד מילואים.
גדוד מילואים לחלוטין, יוצא גבעתי, זאת אומרת, הוותיקים של הגדוד עוד זה תקופה שהצבא ככה היה מפזר את האנשים בצורה קצת יותר רנדומלית, אבל בוא נגיד מ-2006-2007, משהו כזה, התחלנו לקבל רק את הגבעתי, חירו מעולים, מדהימים, גדוד מילואים, מלא מוטיבציה, מחובה להתיישבות. אני ברמה האישית, כשהייתי מגד, הכרתי ככה את כל הרב שצים לעומק, את כל הגזרה, אתה מכיר כמו כף יד, בשנים, אני 20 ומשהו שנים במילואים בגדוד, הייתי, עד לפני באמת חצי שנה בערך. לא, אתה מכיר את הגזרה, אתה מכיר את הכל.
הכרת את הרב שצים, אבל לא תיארת לעצמך איזה גיבורים הם.
וואו, כיתות הכוננות מטורפות, פשוט מטורפות שם.
אז תגיד, אז איך הרגשת בשבעה באוקטובר? אתה אומר שאתה בעצם שנים ארוכות בגזרה עם הרבש"צים והקיבוצים והיישובים וסדרות, ופתאום אנחנו מתעוררים לבוקר כזה, מה לך עובר בראש?
הלם מוחלט. ברגעים הראשונים אתה מבין, זאת אומרת, אתה מקבל בתוך כמה דקות, אתה מבין שזה תרחישים שהתכוננו, אבל במה שיקרה באחוז פי כמה וכמה ממה שהיינו, מה שחשבנו והתרגילים שתיחשנו. ותשמע, הגדוד, אני כבר לא הייתי מגד. אני היום בתפקיד בחטיבה, מנהל לחימה זה נקרא. אבל נתי, זכרונו לברכה, שהחליף אותי, אז הוא באמת, הוא בשנייה. הוא גם גיבש תמונת מצב מאוד מהר. יש איזושהי הקלטה שהשלישה ככה פרסמה בזמנו באינסטגרם, באמת את כל השיחות טלפון שהיא עשתה, הוא הבין מהר מאוד באזור 10 לדעתי בבוקר כבר, הוא פשוט נתן פקודה לכל הגדוד להגיע, לימח, להתגייס, לפני שבכלל קיבל פקודה מלמעלה.
וואלה.
הוא הבין, כי תראה, אסף גם נהרג חממי, זיכרונו לברכה.
נכון, גם אחת.
כן, בדיוק. וכל, אתה יודע, כל הפיקוד של החטיבה, והלא נפצע, אז הסמחת. אז בעצם לא היה באמת, אז פשוט קיבל פקודה על דעת עצמו, לגייס את כל הגדוד.
אגב, זו תופעה אחת. שהייתה באותו יום שומר, שנלחם על החיים של המשפחה שלו בכפר עזה או בבארי, אני לא זוכר איפה הוא גר, גייס תוך, תת אלוף ישראל שומר בכפר עזה, תוך כדי זה שהוא יוצא עם סכין על הנוח'בה, מגייס כן. את האוגדה שלו, של אוגדת מילואים לצפון.
תשמע, אני חושב שכל התקופה האחרונה, אני מקווה, שהציפה למקבל החלטות עד כמה אנשי המילואים, חטפנו מכות. חטפנו המון מכות במהלך השנים האחרונות, צמצמו את לנו גדודי המילואים, תמצמו לנו את הסדק, תמצמו לנו את האמלך. אני ממש מקווה שלפחות עכשיו יבינו עד כמה באמת אנשים גיבורים בצורה פסיכית. עוזבים הכל, תורמים, אני קראתי סיפורים, אתה נגנב מהכמות של ההקרבה של האנשים שמוכנים לעשות, וזה, ונדבר איתך לא רק בשבעה באוקטובר, נדבר איתך כבר במשך כל ה-20 שנים במשהו שלי.
אנחנו צריך לבוא חשבון עם כל מי שקיצצו כל הזמן וסגרו והקטינו. עכשיו אגב כבר מרחיבים, אבל בינתיים רק את ימי המילואים ואת גיל הפטור. אבל ספר לנו רגע על נתנאל אלקובי, על המגד שנפל.
נתי, את נתי הכרתי מעולה. הוא לא רק החליף אותי. אני בעצם, כשאני עזתי שאני הולכו את מגד, אז הוא היה ממם, הוא היה ממם מחלקת נשק במסייעת, מהר מאוד, אתה רואה אותו, אי אפשר להתעלם ממנו, בן אדם שהוא איש קריזמטי, אתה יודע, מאלה שאלוהים נגע בהם, זאת אומרת שהוא מדבר וכולם מקשיבים, עיניים כחולות כאלה חודרות לך, והוא היה ממם מדהים, מעולה, ואמרתי יאללה, אני רוצה אותו כמ"פ אצלי בגדוד, ובאמת יצא לקורס מ"פים, וגם כן, היה מצטיין רמטכ"ל, בחור סופר מוכשר.
בעצם אתה מינית אותו בעצם למחליף שלך?
כן. אני רציתי שמ"פ, וכשאני הבנתי שאני ככה לקראת סיום תפקיד, אז פניתי אליו ואמרתי לו, אני רוצה שתחליף אותי בתור מגד. הוא מיד הסכים, הוא נרתם, כי זה נתי. הוא נרתם מיד לכל דבר. וגם שרית אשתו המדהימה, מדהימה. ליוותה אותו, יש לנו 5 ילדים, 2 תאומים קטנטנים שנולדו במהלך, פשוט בן אדם מדהים. והוא אמר, יאללה, אני בא. ואני היה סמגד שלי במשך שנתיים. ממש יד ימיני בכל דבר, משלים אותי בכל מה שצריך. דוחף קדימה, תמיד דחף קדימה. וגם הפעילה האחרונה הזאת, הרי בעצם זה גדוד שהוא שייך להגנה על העוטף, הוא שייך לחטיבה הדרומית להגנה. אבל נתי כל הזמן דחף וכל הזמן דחף, ורצה פעילות התקפית לגדוד, ורצה להיכנס לעזה, ורצה לתרום, ורצה לעשות עוד. וזאת הפעולה האחרונה בעצם.
מה הוא עשה באזרחות?
הוא היה שף תפעולי.
וואלה.
כן, באחד המלונות בטבריה. ויש לכם גם היה עצמאי, וזה לא עניין אותו, גם כשהוא היה עצמאי, הוא היה מפסיד כספים כאילו על מי ועל שמאל, בעקבות המילואים, זה לא עניין, הוא היה מגיע, היה מגיע ועושה ותורם, ובאמת בן אדם שדוחף קדימה כל הזמן, בחור באמת קריזמטי בצורה יוצא דופן, חיילים, פשוט אני נכנס לגדוד, תחשוב, זה היה האירוע הראשון שלו כמגד, זאת אומרת, אני בעצם יצאתי מהתפקיד איפשהו באזור יוני, ולא היה כמעט מאז משהו מילואים, והוא פשוט מהרגע נכנס לנעליים, מילא אותם, והיה מדהים. זאת אומרת, תחשוב, זה 4 חודשים של אנשי מילואים, שמפסידים הרבה דברים באזרחות.
מה, מטורף?
והם עושים תפקיד כאילו לכאורה שנתפס כלא מאוד, תראה, הרוב הוא לא נתפס מאוד אטרקטיבי לאנשי מילואים. הגנה והגנה והגנה והגנה. וכל פעם שעשינו ביקורות לגדוד, בכל פעם שראינו אותם פשוט עם עיניים בורקות, ואנשים מבינים את המשימה במחוברים, הוא צריך לעשות, להחזיק אותם בצורה באמת, באמת
תגיד מאוד את מאוד יאיר כהן וזיו חן, הכרת?
את יאיר הכרתי מן הסתם, יאיר היה בעצם סמך מ"פ אצלי בגדוד, ומחליף את המ"פ, כי המ"פ שלו, א', המ"פ היה בקורס מ"פ, היינו תעסוקה בשנה שעברה, אז הוא היה בקורס מ"פ, אז בעצם היה בתור מ"פ, וגם עכשיו, זאת אומרת, המ"פ נפצע. ואז הבית חולים, ובעצם הפעולה הזאת יצא בתור מ"פ. יאיר היה בחור יפה תואר, בחור סופר אינטליגנט, מסודר ופדנט עד דרמת ה... אתה יודע, בא מגיש לי אקסלים, כאילו הייתי אומר לו, בוא נייר, כאילו זה לפנתיאונים, ממש ברמת הכל שם מדויק, הוא היה גם מהנדס באזרחות, אז זהו, אז יאיר באמת, אני זוכר את הרעיון הראשון שלי, הוא היה בעצם, אני קלטתי אותו כממם, הוא הגיע לו מכפירי, שזה חריג, בעצם בעיקר רוב הממים והקצינים והחיילים הם מגבעתי, איך שהוא הגיע לו מכפיר, ראיינתי אותו, מאוד התרשמתי, רשמתי לעצמי, אתמול הסתכלתי במחברת, ככה, ניסיתי לזכר בשיחה הראשונה שלי איתו, רשמתי לעצמי, ואתה, הבן אדם הזה יגיע רחוק אם ירוצה. באמת, בחור מאוד מאוד מוכשר, ואז איך שהוא אמר לי, תקשיב, אני לא יודעת כמה אני מתאים למילואים, כי אני בינם נורא פדנט ונורא דייקה כזה, ומאוד, אמרתי לו, מעולה, תבין את זה, תעשה את ההתאמות, ואומר לי, אני חושב שחיילים לא התחברו וזה, ובדיעבד, אני חושב על זה היום, כאילו, איזה לא התחברו, בנם הריצו אותו, כאילו, הפלוגה שלו פשוט הריצה אותו ברמה עיוורת.
תגיד, מה אנחנו יודעים על נסיבות נפילתם? איזה תקריז, זה הייתה היה נוטט?
רגע, אולי רק לפני זה, לגבי זיו חן, לא הכרת אותו?
זיו חן היה הקשר בעצם של יאיר, הכרתי אותו בפנים.
הוא היה קשר של יאיר, אוקיי.
כשאנחנו עושים בעצם כל מיני מפגשים, אז אתה יודע, מגיעים המפיים, כשאתה מגיע, אתה עושה איזשהו כינוס קודם או משהו כזה, מגיעים המפיים עם הקשרים שלהם.
כן.
אז אני הכיר אותו בפנים, בחור עדין כזה, לא יצא לדבר איתו יותר מדי.
כן. אוקיי.
איך הם נפלו?
סליחה?
לגבי הנפילה שלהם.
התקרית.
כן, אז הם בעצם, היה שם איזושהי פעילות מבצעית שלהם, הם קיבלו איזושהי התראה על איזושהי כמות מחבלים מאוד גדולה באיזשהו אזור מסוים. הם הלכו בעצם לפרוש את האזור הזה. ובאחד הבתים המגעת בעצם קרא למפה עם אליו לאיזשהו תדריך. ושם כנראה, הם חשדו שיש איזשהו אזור מסוים ממולכד, הם אמרו בואו נעבור לאזור אחר, ואז פשוט מסתבר שהיה שם זירת מטענים ענקית. אולי, זה עדיין בתחקיר, אבל אולי איזה פיר ממולכד. שפשוט תעיף עליהם את הכל, פשוט הקריס עליהם את כל, את כל מה שהיה שם. נפטעו גם, חשוב להגיד, נפטעו גם עוד 15 לוחמים.
וואו.
כולה בבתי חולים. כן.
וואו. כן, יש פצועים כן, קשה כן. גם.
כן, כן.
וואו.
נדמה לי שירו את הנוטט למבנה שהם היו בו.
אז זהו, אז כרגע, אז יש, לא יודעים בדיוק אם זה הנוטט, זאת אומרת, בוודאות היה שם פיר, לא יודעים אם במקביל גם היה איזושהי התקפה משולבת של נוטט או משהו כזה.
זה בחאן יונס, כן?
זה באבסן, זה בפעתים של חאן יונס, אתה מכיר קצת את המפה. איפשהו בין חירבת חזיה לחאן יונס שם.
והגדוד איך?
תשמע, זה גדוד חזק. זה גדוד חזק, זה גדוד שמתפקד, הוא עוד נשאר עוד בלחימה, הוא סיים, הוא יצא הבוקר מהלחימה, בעצם הם אמורים להשתחרר ביום חמישי. אמורים להשתחרר הביתה, לדקות על עתיד ביום חמישי.
וואו.
שבוע הבא לבוא לכזה ימי עיבוד כאלה, ככה קצת לאבד את כל מה שקרה בלחימה, ולצאת הביתה.
וואו.
כן, זה היה ממש ממש המשימה האחרונה, האחרונה שלהם במשך כל ארבעה חודשים האלה.
וואו, וואו.
לגמרי.
זה מטורף.
נכון.
לא יאמן.
חיתוי ומזל.
לגמרי. ואיך אומרים שאלוהים לוקח את באמת מהיו הטובים ביותר. באמת, באמת. וואו. מתי ויעיר היו באמת, היו באמת. אנשים, באמת מלך הארץ, בכל מילה שאין, עוזבים הכל, עושים, פשוט...
וואו, איזה כאב.
ממש, 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 ממש.
טוב, סגן אלוף במילואים, זאב קאץ, לשעבר מפקד גדוד 630, שספג פה אתמול מכה עם שלושה נופלים, מפקד הגדוד.
נהיה חזקים, נהיה חזקים, אנחנו חזקים, הכל טוב.
כן. בכלל...
נזכור אותם, נעטוף את המשפחות, גם את שרית, גם את מעיין, ואנחנו נמשיך קדימה.
אתה בכלל רוצה להגיד משהו על האירוע בכללותו, איך שאתה רואה אותו מבחוץ? אני מבין שאתה כבר לא עושה מילואים.
למה לא? כרגע ספציפי, אני במערך המילואים, כרגע ספציפי,
אתה עדיין, כן, עדיין?
כן, מנהל הלחימה בחטיבה הדרומית, אחד מהם, אנחנו בעצם שלושה מנהל הלחימה שבעצם מחליפים בינינו.
ומה דעתך בכלל כל האירוע שאנחנו נמצאים בו?
תשמע, יקרו אותנו, כן? הפתיעו אותנו, אי אפשר...
לא, אני מדבר עכשיו על התמרון, על המצב כרגע.
תראה, אני חושב ש... אני מאלה שגורסים, אולי כי ההקשר הצבאי שלי אומר את זה, אבל אני מאלה שגורסים ש... הלחימה חייבת להימשך עד שאנחנו נביא את המשימות שהגדרנו. אני חושב שהן משימות צודקות, אני חושב שהן משימות נכונות, ואני חושב שהצבא יכול לעשות את זה. ייתנו לו את הזמן וייתנו לו את הכלים, והצבא יודע לעשות את זה.
אני רוצה, שלחו לי עכשיו פוסט מצמרר שכתב נתי על קובי ביום הזיכרון האחרון לחלל צה"ל. אתה מכיר את זה? המלאכים של פעם היו יורדים מהשמיים לארץ, המלאכים שלנו גדלים בארץ ועולים בסערה השמיים, ה-24,213 מלאכים. תודה על מה שהייתם, על החיים בארץ הזו בזכותכם, על הזכות להילחם לצדכם. תודה עליכם, לב שבור, ועכשיו זה עליך, נתי.
נכון, כן. שיר צרית, חמישה ילדים קטנים.
וואו.
כן.
חמישה ילדים?
כן.
וואו.
שני תאומים קטנים, בני ארבע.
נורא.
סגן אלוף במילואים זאב קאץ, תודה רבה שדיברת איתנו.
תודה לכם, להתראות.
פרסומות. אז מה, אקוניס הסתדר, אה?
רגע, אתה לא נתת לי וקיבלתי את זה באהבה רבה, אבל לא הייתי צריך לקרוא לך כסיל, ואם נעלבת אז אני מתנצל בפניך. סבבה?
סבבה.
אבל יש לי עוד כמה דברים להגיד בהקשר הזה, אבל זה כבר נעשה ב...
לא, אז תגיד, יש לנו 3.5 דקות.
3.5 דקות?
3.5 דקות צריך להגיד.
ואין מרועיין, וככה נתקענו?
כן. זה האירוע.
זה לא פשוט.
אתה תגיד, הנה, יש לך זמן, בבקשה.
אז לא, אתה... אז יאללה, בוא נדבר על אקוניס. כן, הוא הסתדר. קודם כל, זה לא הסתדר. אתה מבין ש... נתניהו מזהה את הנקודות החלשות וכל הפאניקה הזו, שיעשו לי ככה ויהיה אמון קונסטרוקטיבי. אקוניס יסתדר, שר לא יודע. אז זה, אקוניס הולך להיות קונסול בניו יורק.
מגניב.
ויש
עוד כל מיני ש... אתה יודע מה פתאום כשאני חושב על זה?
אתה יודע שהציעו לי פעם?
להיות קונסול בניו יורק?
יס.
באמת? מי הציע? כן.
שר חוץ כלשהו. שאינו ליברמן.
באמת?
כן, בזמן, הרבה שנים.
כמה שרי חוץ כבר היו לנו פה?
הרבה, יותר מדי.
אשכרה, הציעו לך להיות קונסול בניו יורק?
הציעו לי להיות קונסול בניו יורק.
נו, ולא לקחת?
לא.
למה?
כי מישהו אמר לי שחכה, סבלנות עוד איזה 10-12 שנה, אתה תכיר את אילון מגל, אתה לא רוצה להפסיד את זה. לא, לא לקחתי.
יכולת גם וגם.
לא, כי אתה חוזר כבר, אתה כבר לא חוזר להיות עיתונאי. אני עיתונאי, נולדתי ואמות.
גם אני.
לא, לא בא לי.
מה שחשוב קודם כל זה להיות עיתונאי. זה גולת הכותרת של חיי.
איך תמיד מגיעים אליך בסוף. אבל קונסול בניו יורק זה the big jackpot, כמו שאין. זה הפרס הגדול. כמי שגר בעיר הזו.
בוא נעזל, אתה מתקמבן על ניו יורק, אתה בג'וב, עם דירה ורכב, וכאילו...
זה יותר טוב מהשגריר באום, למרות שהדירה של השגריר באום, שעדיין רשומה אגב על שם בן ניטאי.
כן, אבל שגריר באום, יש לך באמת איזה סוג
עבודה,
של...
בדיוק. להתעסק עם כל הזה.
קונסול זה רק קוקטיילים וכל מיני דברים כאלה.
כן, אסף זמיר הרי, אם אתם זוכרים נכון, התפטר בליל גלנט, שזה היה אקט יפה, הרי לא פיתרו אותו על ההתחלה איך שהם הגיעו, ותשמע, יש שם דירה יפה, נהג, קונסוליה, ואתה פשוט חי בעיר הכי מדהים, בעיר היהודית.
איפה הדירה של הקונסול?
באפר איסט.
זה מדהים.
לא, איפה היא תהיה?
ולכמה זמן זה?
היא לא בארלם.
אתה יודע מה זה מתאים לי?
למרות שארלם נהיה מקום יקרתי.
חבל שלא דיברו איתי קודם, יכול להיות שהייתי לוקח את התפקיד.
אנחנו יכולים לסדר לך, בוא נחשוב איזה תפקיד דיפלומטי.
לא, אבל די כבר, אקוניס כבר לקח אותו.
רגע, שנייה. קודם כל, הסכמנו לזה שדיפלומטיה זה אתה, שתפקיד דיפלומטי.
אני בדיוק תפור לתפקיד של להגיד דברים באנדרסטייטמנט.
בדיוק. עכשיו, בוא, פריז זה דבר שהיית סובל בו?
לא, אני רוצה ניו יורק.
לא.
מה זה עבודית? לונדון. פריז, מה פריז?
לונדון.
אתה יודע שלא הייתי בפריז?
די.
כן, לא הייתי בפריז, אף פעם.
אני עוד אחזור לקרוא לך במילה שקראתי, אתה לא נורמלי.
כן, לא נורמלי. אגב, אני אף פעם לא טענתי שאני נורמלי.
אוקיי. נכון, בקיצור, תשמע, קונסול בניו יורק, יש רק דבר אחד יותר טוב, זה מה שעשה כרמל שמה הכהן, נדמה לי קונסול לאיחוד האירופי. שאז אתה מסתובב כל הזמן בכל אירופה ולא עושה כלום.
טוב, נבדוק אם זה פילוי.
ותיקח איתך זה, תשדר פשוט משם.
זה אפשרות, זה בהחלט אפשרות.
103 FM ישראל במלחמה, לוח שידורים מיוחד ב-103 FM. עכשיו, אינון מגל ובן כספית.
1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2
צריך לזכור שם, רציתי להגיד. טוב, את ההתנצלות כבר עשיתי, לגביך. אני לא רוצה התנצלות, אני לא בן אדם שמאמין בהתנצלויות, וגם פחות נעלב קצת ממך, אבל אני רוצה להפנות תשומת לבך לזה שאתה מעליל סדרתי גם עליי וגם על הציבור שאני מייצג. זאת אומרת, אתה קורא לנו באופן קבוע ערב רב, ומהוויקיפדיה אני מקריא לך שערב רב הוא שמה של קבוצה הכוללת מצריים ובני עמים נוספים שהתלוו לבני ישראל ביציאת מצרים, ודברי החוטאים אלה אלוהיך וכולי. בקיצור, בקבלה ישנו עיסוק נרחב בערב רב כאב טיפוס לסוגים של חטאים ופגמים רוחניים שמתגלים. אתה קורא, היום הוספת את חטא המרגלים, שכזכור היו חוטאים גדולים גם לכן מתו במגפה. אתה מעליל עלינו באופן קבוע שאנחנו חוגגים כל מיני אסונות. אז קודם כל, אני מציע שתפסיק, שתבקש מנתניהו שיפסיק להביא את האסונות, ואז לא נצטרך לחגוג. אבל לא, אף אחד לא חגג את הקורונה. בזמנו אמרת שאת זה אנחנו חוגגים, אני אמרתי לך כמה פעמים שאני מוכן שנתניהו יהיה ראש ממשלה לנצח, ובלבד שיפסיקו למות אנשים, ואנחנו גם לא חוגגים את הורדת הדירוג, ובטח לא את האסון שקרה לנו בשבעה באוקטובר. הדברים האלה פוגעים בכולנו, אז זה רק סתם בשביל הסדר הטוב.
עכשיו מי שחוגג את הורדת הדירוג, נגיד, הוא ערב רב?
לא, אחד לא, ערב רב מקראת לך מה זה, שתיים אף אחד לא חוגג למעט אויבי ישראל תורדת הדירוג, אבל הרי מהדברים שאמרת בשעה הקודמת בכלל אין מה לחגוג, כי זה אפילו יתרון, כי אחרי מודיז הבורסה עלתה. טוב, דבר אחד המכונה שלכם לא תצליח לשנות, וזה את המצב הכלכלי של האנשים. זה לא התחיל במלחמה, המלחמה רק נתנה לזה בוסט, זה התחיל הרי בהפיכה. הבורסה הישראלית נמצאת בהליכה אחורה דרמטית, כולנו הפסדנו, תלוי כמה אנחנו שווים, בין עשרות אלפי שקלים לעשרות מיליוני שקלים, כל אחד. הבורסה הולכת אחורה בעוד בכל העולם היא דוהרת קדימה. אותו דבר במקרו, לא היום מאתמול השקל, אותו דבר, וזה התפרסם רק לאחרונה, מספר העסקאות בבורסה, מספר ההנפקות בבורסה, גיוסי הכסף, המשקיעים, הכל הולך אחורה ומתפרק. והדבר האחרון לגבי מה שהעללת עליי עם גדי שמני ועם כל זה, אז קודם כל זה נכון, ביהודה ושומרון, בכל רגע נתון, יש בין 20 ל-35 גדודים. 20 זה באמת בימים ממש חלשים. בעוטף עזה נחשף שהיו 2-3 גדודים, ומתוכם חצי בבית. בסוף מישהו עכשיו חשף שכל מספר החיילים, וזה מטורף, שהיו בעוטף עזה ב-7 לאוקטובר בבוקר, היו בין 300 ל-400 חיילים מול 3,500 נוח'בה. וזה לא בגלל שביהודה ושומרון יש אוכל יותר טוב. בחמישה באוקטובר, יומיים לפני האסון, הם עוד עלו שוב לקבר יוסף, עליות שכל הזמן נהיות יותר ויותר צפופות, וכל דבר כזה מרתק שתי חטיבות. וכן, יש בקרב המתנחלים, ואף אחד לא מחתים פה את הציבור העצום, המדהים, שגם אותו אנחנו מגלים מחדש במלחמה הזו, את ההקרבה, את הלחימה, את המחיר. זה לא זה. אני מדבר עכשיו על מה שהיה פעם עשרות, הפך למאות, וכרגע הוא אלפים של פרובוקטורים, שמנסים רק לשפוך בנזין על כל מקום שיש בו גחלים, וזה מה ש... ולקרוא כמובן ליהודה פוק, סוחר ישראל, וכולי וכולי, וזה מה שגורם לצהל בסוף, ואגב, ערב האסון, יום או יומיים, מאות לוחמי אגוז, יחידת הקומנדו, עלו מעזה, ואני לא יודע איזה הבדל הם היו עושים, היו עושים הבדל, אולי לא הופכים את הקרה, אבל אתה יודע שהקומנדו זה לוחמים לוחמים, ובסוף זאת לא עלילה, ואם זו עלילה אז שתבקש, לא יודע ממי, לא יודע אם צבי סוכות הוזכר שם, מבחינתי אני עברתי מזמן, צבי סוכות זה מטאפורה, אז שיתבעו אותי, אותם, קדימה, יש בתי משפט.
טוב, לגבי חגיגות, אז קודם כל גונן בן יצחק כתב, למשל, זו לא הורדת דירוג אשראי, זה דבש, כן. פעיל שמאל קיצוני גיא הירשפלד כתב, תענוג לפתוח ככה את השבת. ועוד כל מיני תגובות שאתה יודע, אנשים לקטו ברשתות החברתיות, כך שכן היו חגיגות. ובאופן כללי, כן, התחושה היא שכפי שאתה מקריא פה כל בוקר את הדברים השליליים, כן, זה להוציא את דיבת הארץ רעה. זה להגיד כמה רע פה, כמה לא טוב פה, כמה הכל בעייתי. בתקופה של בנט ולפיד היית מקריא פה כל יום כמה הכל טוב. פתאום הכל
ואתה
נהיה...
ואתה מה עשית אז?
כלום, לא הייתי מקריא רשימות.
לא.
לא?
על כל בדואי שישתהל לכיוון הלא נכון.
אני אף פעם לא הקראתי רשימות.
מה זאת אומרת? אתה העלית על מרואיינים והקראת וקוננת ועשית.
לא, דיברתי. אבל אף פעם לא הקראתי רשימות להראות כמה רע פה, כמה נורא. אף פעם לא הגעתי למצב של חגיגות כשדברים רעים. אתם כאילו נוסעים את זה. הנה, תראו כמה רע. הנה, אמרנו לכם. הנה, הכל נופל. הנה, הכל קורס. תשמע, אנחנו מבינים איפה הסנטימנט. אנחנו מבינים איפה הסנטימנט. אנחנו מבינים מה קורה פה. זה דבר אחד, היו תגובות מפורשות של חגיגה או של חגיגות, דבש, תענוג לפתוח ככה את השבת, עניינים, נותן לך רק שתי דוגמאות, ודאי שהיו חגיגות, היו חגיגות, שלא לדבר על החגיגות באולפנים, כן,
טנטרום וכל מיני דברים כאלה של כן וזה, של להראות כמה הממשלה הזאת רע. הרי כל הסנטימנט הוא רק רע ורע ורע. הכל הזיות. אפילו הגעתם למצב שאתם אומרים על ניצחון, כשביבי אומר ניצחון, שזה אשליות. כשביבי אומר ניצחון זה אשליות, וזו סיסמה חלולה. אשכרה אתם אומרים את זה על הסיסמה שלו של ניצחון מוחלט. זה באמת קורה. זה דבר מדהים. זה עכשיו לגבי העלילה על קבר על הסוכה, זו עלילה. גם על קבר יוסף זו עלילה. זה בכלל לא קשור לקבר יוסף. אגוז שעלו, עלו כמתוכנן מזה חודשים. זה לא קשור לא לסוכה, ולא לקבר יוסף, ולא לשום התפרעות של מתנחלים, ולא קשור לשום אירוע של ההתיישבות היהודית. זה שיש גדודים ביהודה ושומרון, זה לשמור על הביטחון כדי שלא יקרה ביהודה ושומרון מה שקרה בעוטף עזה. כי ברגע הראשון שהערבים ביהודה ושומרון יוכלו לעשות את הדבר הזה, הם יעשו את זה ויותר גרוע. ויותר גרוע. יותר גרוע, ולא רע למתנחלים, ראיתם, כאילו זה לא מתנחלים, זה לא מעניין אותם. אתם רואים גם בדיווחים של הערוצים הערבים, הם קוראים לכולנו מתנחלים. גם למי שגר בעוד השרון, וגם למי שגר בבבלי, וגם למי שגר ברמת גן, כולנו מתנחלים. אנשים פה מתבלבלים, חושבים, כן, זה המתנחלים, זה הקיצונים, זה צבי סוכות, זה אלה שהולכים לקבר יוסף. לא, מבחינת הערבים אין הבדל. אם כבר לפחות אותם הם מעריכים, את אלה שעולים לקבר יוסף, את אלה שמחוברים לזהות שלהם, את האנשים האלה הם מעריכים, הם מדברים באותה שפה, הם מבינים, אוקיי, אלה מדברים בשפה שלנו. את אלה שמדברים, כן, על השלום המדומיין וכל ההצגות וזה, הם בכלל בזים להם. הם חושבים שהם מנותקים, שלא לדבר על כל התפיסות הפרוגרסיביות שהם מתאהבים, כן, והלהטביות והפמיניסטיות וכל כל האירועים האלה שמבחינת הערבים זה תועבה. כן, על זה, שמי ששם בכלל מעיז להגיד איזה משהו בעניין הזה, הם זורקים אותו מהגגות. אז זה המצב שבו אנחנו נמצאים, וככל שאנחנו נתחבר יותר להכרה שזה המצב, שהם רואים את כולנו מתנחלים, שהם רוצים את כל האדמה, הם רוצים הכל, את שייח מונס, את רמת אביב, את הכל. פשוט נכנסו פה תפיסות מרקסיסטיות, שטמטמו את המוח של העם, טמטמו את מוחו של העם. טמטמו מוחו של עם, זה מה שקרה פה. זה דבר נורא. אבל ובדרך הקשה אנחנו מתחילים להתפכח. מה אפשר לעשות? במשך שנים אכלנו את הלוקשים.
נכון. אנחנו בדרך הקשה מתחילים להתפכח, ובמשך שנים אכלנו את הלוקשים של מר ביטחון, שהתברר כמר ביזיון / בידחון, מלשון בדיחה. עכשיו בואו נתקן את מה שאמרת. אמרתם לנו ואמרתם לנו נכון, אני אומר את זה כבר 25 שנה, סיפור שנתניהו גמר בבכי, והוא נגמר בבכי. זה הרי לא מתכנס בסוף. כשמה שהולך כמו שרלטן ועושה קולות של שרלטן ומתנהג כמו שרלטן, זה שרלטן. שתיים, אתה ממשיך, קודם כל הציוץ של אף אחד מהאנשים הנורמליים, מה-70% שחושבים שמדובר בפגע רע ובמלאך חבלה, כמו שקרא לו שמיר, לא חגג את הורדת הדירוג. אף אחד. גונן בן יצחק עשה בדיחה על זה שכשהבננה מתחילה להיות שחורה, אומרים לילדים, זה לא רקוב, זה דבש. ושלחו לי עכשיו את הציוצים הנלווים. ואתה עשית על זה מניפולציה, ואתה יודע מה? גם אם לא. אז אם יש שניים, איזה אמרת בעצמך על השני מהשמאל הקיצוני, יש בשמאל הקיצוני גם דביל, אני תכף צריך להתנצל גם בפניהם, לא להגיד דבילים, לא נגיד דבילים. אנשים כן, אנשים מזוהים, אבל ה-70% מהציבור הישראלי שכבר יודעים, מי האחראי לכל הדברים האלה? אף אחד לא חוגג את זה. השווי של כולנו ירד. ישראל מגייסת עכשיו כסף במיליארדים יותר ריבית. זה יפגע בכסף, זה לא יפגע, זה פוגע בכסף של כולנו. המקדם הסיכון של האג"ח שלנו כבר הגיע ל-140, שזה דירוג BBB, לא A2, ואף אחד לא יכול לחגוג דבר כזה. עכשיו לגבי יהודה ושומרון, שיתבעו אותי. הקריבו את העוטף בשביל קבר יוסף. זה חרוז, זו מטאפורה, וזה המצב. בכל רגע נתון, יש ביהודה ושומרון שהאיום ממנה הוא 2% מאשר האיום מעזה, כי הרשות הפלסטינית שולטת בה, ולא עושה טרור נגד ישראל, זאת עובדה, והמנגנונים שלה משתפים איתנו פעולה, ויש שם בכל רגע נתון פי 10 עד 20 יותר כוחות מאשר בעוטף, שבתוכו גדלה מפלצת שנתניהו בנה. אסור לשכוח את זה. ואגב, אותו נתניהו, מרוב שאתה משכנע אותי עכשיו על הערבים, שכולנו מתנחלים, אין לי בכלל ויכוח איתך. אז תגיד לו להפסיק להכניס להם סיוע. ברגע זה, הרי אתם ממשיכים לדבר כמו, לא יודע מה, הרב כהנה, ולהתנהג כמו שימון פרס. הרי בסוף כל הדברים האלה קרו אצלו, ואתה מדבר איתי על חוגגים? ינון, אתה לא מתבייש? אתה לא זוכר מה עשיתם פה? אתם לא זוכר שהאנשים בשליחות נתניהו עשו מהלוויה של בראל חדריה שמואלי הפגנה? שאורלי לב אומרת, עכשיו תצעקו בנט בוגד? שהאשימו את הקצינים ששלחו את הלוחמים למות ושינו תורות הפתיחה באש, דבר שלא היה ולא נברא, והרגו את הלוחם, ומה לא? עשו הפגנה בלוויה. אתם חגגתם כל פיגוע, אתם עשיתם עצרת ענקית, יואב קיש רוקד שם על אדם 3 ימים אחרי בני ברק. נתניהו נאם שם נאומים שהוא לא נאם באוסלו. את אוסלו בעצם אימץ, נזכרתי. אתה ישבת פה והרגת כל בוקר, ואגב, על ממשלה שבסוף בדיעבד אתה רואה כמה הייתה טובה. בסוף סטטיסטיקה, הטבלה לא משקרת. כל האסונות קורים אצל נתניהו, אחד אחרי השני, אבל תמיד מישהו אחר השם.
תגיד, כן. אם האויב משתמש בדברים שאומרים פה אנשים לתעמולה שלו, מה זה אומר? מה זה אומר אם דובר החותים מצייץ אתמול, נתניהו שוקל להאריך את המלחמה בחודשים רבים כדי שיוכל להימלט מהמשפט כמה שיותר זמן? מה זה אומר אם מצטטים ברשתות החברתיות את כל מה שקורה באולפנים, באולפני התבלה, כן? ושמים שם את הסינקים שלהם. מה זה אומר אם שלשום, יום לפני החילוץ, מעלים תמונה של יאיר גולן, כן? וכותבים, מצטטים אותו, אי אפשר לשחרר את החיילים האסירים מלבד בעסקת חילופים. יאיר גולן, סגן הרמטכ"ל לשעבר. מה זה אומר אם מצטטים את אהוד ברק, שאומר גם ברשתות החברתיות הערביות, אנחנו עדים לאסון לאומי בגלל נתניהו וחווים וקום מנהיגותי פוליטי. מה זה אומר שבעצם התעמולה של האויב, של האויב, של חמאס ושל חיזבאללה, משתמשת בדברים שאתם אומרים פה באולפנים, שאתם מפרסמים בעיתונים, שאתם אומרים ברדיו, שאתם יוצאים נגד נתניהו ונגד הממשלה בזמן מלחמה. מה זה אומר, מה המשמעות של הדברים האלה, כן? שהאויב מתחזק, כן? מתפיסת העולם שלכם וממה שאתם אומרים, וממה שאתם מפגינים, וממה שאתם מוכים. מה זה אומר?
אתה שאלת מה זה אומר? 13 פעם עכשיו. מה שזה אומר, שזה שטויות במצגבניות. קודם כל, אתה הופעת בתעמולה של האויב איזה 700 פעם. שנית, אתה, לא אתה, אולי כן אתה, אני כבר לא זוכר, ורוב חבריך היו גם בצד שלי, הופעתם גם בהג, וזה באמת מחליש. שלישית, יקירי, אני מעדיף שיפרסמו דברים של יאיר גולן, מאשר יבנו מפלצת טרור מטורפת בכסף שנתניהו נותן להם. האיש שמתנהג כאילו הוא ג'ינג'יס חן, ובסוף הוא ילד פחדן. הקשקושי דובר החוטים לא מעניינים איש. בסוף ביום פקודה, כל המחנה שלי, בעד האחרון, חיל אוויר, מילואים, כולם, מיחדות מחיות מתייצבים ולוחמים. איך אמר מישהו, אני כבר לא זוכר מי, מישהו שמהמחנה שלך, שעד השבעה באוקטובר תינפתי את השמאלנים, ואני אומר שמאלנים כאילו יש שמאלנים, אבל נניח שיש שמאלנים. זה אנשים שחושבים שביבי זה אסון, זה לא שמאלנים, ואני רואה איך הם נלחמים כמו הריות, אבל בסוף הרי, בסוף של הסוף, מי שמנהל מדיניות פייסנית של השמאל הקיצוני, לא השמאל, השמאל הקיצוני, 17 שנה, זה נתניהו, ואתה מביא לי דובר החוטים, תסתכל מה קורה בצפון. דריינתי ביום שישי את גיורא ענבר, שהיה 4 חודשים עכשיו הצל של האוגדונר ישראל שומר. הוא אומר, אני הייתי, גיא, 25 שנה הייתי בדרום לבנון, בראש יקל, אני הייתי בשוק. איך נתנו להם לבנות את כל השסמים, עכשיו זה נקרא שטח סבוך מבוצר, במובלעות לשטח שלנו, אומרים לו בגזרה, כל מי שמתפקדים שם, אדוני, כדי לראות פה כדור אחד, היינו צריכים אישור מהקונגרס האמריקאי. הקונגרס הזה מטאפורה כמובן. אתה זוכר שבתחת נתניהו ירו שם ליד הרגליים של חיזבאללה, שמסתער על מוצב גלדיולה? שתחת נתניהו ביימו פצועים, אנשים שיחקו פצועים על אלונקו והביאו מסוקים כדי שהוא יירגע נסראללה. אתה יושב פה באולפן, אתה לא מייצג, אפילו את עצמך אתה לא מייצג. בסוף, הבן אדם הזה, הוא המנהל הכי כושל שהיה פה.
תן לי פרסומת אחת, בבקשה. כן, אבל לא ענית תשובה. זה, אתה אומר הכל שטויות, לא מעניין אותי דובר החותים, לא מעניין אותי מה הם אומרים, מה חיזבאללה אומר, מה חמאס אומר, זה לא מעניין אותי, אני מעדיף את זה מאשר בי, 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 בי. זה לא האירוע. האירוע הוא, אנחנו נמצאים, לא, האירוע הוא,
אז אין ביבי?
אני אגיד לך מה,
אז הוא לא אחראי על כלום?
לא, האירוע הוא שאותי מצטטים בהאג,
דבר החוטים זה האירוע,
אותי מצטטים בהאג וברשתות הערביות, כשאני אומר שצריך לקחת להם אדמה, שצריך לעשות התיישבות ברצועת עזה, שצריך שהם צריכים לשלם מחיר, שצריך לקרוא עליהם את הצורה, ואז הם מצטטים את הפטריוטים, את האולפן של הפטריוטים, ואומרים, תראו מה הם רוצים לעשות לנו, תראו מה זה, ואני גאה בזה. אני גאה בזה שזה מה שהם מצטטים אותי. אתכם מצטטים כשאתם יוצאים נגד ישראל, כשאתם מחלישים את ישראל, בגלל זה הם מצטטים את זה, כי זה משרת את המטרה של האויב. תשמע, אפשר להתחמק מזה, אבל, ואתה אומר איך אתה אומר ערב רב, איך אתה אומר חטא מרגלים, איך אתה אומר, השורה התחתונה היא, השורה התחתונה היא שהדברים שאתם אומרים משרתים את האויב. אין מה, אי אפשר להתחמק מזה. זאת המציאות. אתם אומרים דברים שהאויב משתמש בהם כדי להתחזק, כדי לנצח את ישראל, כדי להחליש את ישראל. זה האירוע. ועכשיו אתה יכול להגיד, כולם התייצבו. גם שקמה ברסלר, בריאיון שלה אמרה, כן, ואני פיזיקאית, יש פיזיקאים שאומרים ככה וכל מיני כאלה, בשורה התחתונה כולם התייצבו. לא, זו לא השורה התחתונה. השורה התחתונה היא שתקפו אותנו בגלל שהיינו חלשים. זאת השורה התחתונה. השורה התחתונה שאתם יצגתם מצג שבו אתם לא תבואו למילואים. זה שבאתם יפה בסוף, זה יפה. כל הכבוד שבאתם, באמת תודה שבאתם. אבל אתם יצרתם מצג שעב, אתה ישבת באולפן, אמרת, אני לא אשלח את הילדים שלי לצבא. על הלך, איך קוראים לו, האומי שוברים שתיקה, שזה שאני תובע אותו, איך קוראים לו, איך קוראים לו, לא זוכר.
שאתה תובע אותו.
תובע מישהו שם. לא משנה, בקיצור, אז אמרו, לא שוברים שתיקה, סליחה, אחים לנשק, סליחה, אייל נווה, אחים לנשק, כל האירוע הזה.
יש הבדל של שמיים וארץ.
לא לגמרי, לא לגמרי. והוא אמר, אנחנו 10,000, עשרת אלפים אנשים לא נגיע, לא נתייצב. 10,000 אנשים חתמו, הוא אמר, שלא נגיע ולא נתייצב. זה הוא אמר בקולו. האנשים האלה אחרי זה באו ואמרו, כן, התייצבנו, כן, התרדבנו, כן, סיינו. תודה באמת שבאתם וסייעתם. אולי תיקחו אחריות על מה שעשיתם? תיקחו אחריות על מה שעוללתם?
מה שעוללנו זה נתנו לכם לפרק את המדינה הזו, זה מה שעוללנו. על החטא הזה שלא השכלנו לסדר את המחנה שלנו בבחירות האחרונות, ונתנו למדינה ליפול על הידיים של חבורה של מופרעים.
טוב.
ואני רק אומר לך במשפט אחד, לא, האירוע זה לא מה שאמר דובר החוטים. האירוע זה זה שהחוטים יורים עלינו טילים בנון שלנד, בלי שאנחנו עושים כלום. האירוע זה שחיזבאללה גורם לנו לפנות חבל ארץ שלם. האירוע זה שחמאס עשה לנו שואה שנייה, ומי שהחליש את ישראל, והרגע השמעתי לך שהוא אומר עכשיו זה האחריות שלי והמשמרת שלי, זה נתניהו, ואמן אמר לו שלוש פעמים שאתה מחליש את ישראל. תרד מהרעיון המטורלל הזה של ההפיכה המשטרית. ולגבי הילדים שלי, משפט אחרון, אמרתי לך שאם אתם תפרקו את הדמוקרטיה הישראלית, לא הילדים שלי יעשו צבא, אין לי ילדים שיעשו צבא, זה משהו אחר, לא אני אעשה צבא. כן, זה עוד הרבה זמן, וזה, אתה יודע, באלונה לדעתי תהיה מוזיקאית מצטיינת, ולאביגיל יש זמן, ואתם פשוט מפרקים את המדינה, לא תהיה מדינה, את זה גם עוד לא הפנמתם, אבל אז תפנים, זה עדיין בתוקף.
טוב, שלום אלוף משנה במילואים, חזי נחמה.
בוקר טוב, ינון, בוקר טוב, בן, בוקר טוב למאזינים.
לשעבר מפקד חטיבת מנשה, מה שלומך?
ברוך השם, נפלא.
אתה חתום על אחד המכתבים של האנשי מילואים, הקצינים, כולל קצינים בכירים, שמבקשים מה? מהדרג, זה היה לדרג המדיני או לדרג הצבאי?
המכתב ממוען לקבינט, לקבינט המלחמה. אנחנו פורום של 150 קצינים, בכל גווני הקשת הפוליטית, שבעצם דורשים דרישה מאוד פשוטה. התקבלה הנחיה לפנות את צפון הרצועה מהתושבים העזתים בתחילת המלחמה. ההנחיה הזאת מומשה באופן חלקי, ואנחנו דורשים קודם כל להשלים את פינוי התושבים, ולהגדיר בצורה ברורה שאף אחד לא חוזר לשם, עד שהחטופים לא חוזרים הביתה, ועד שלא מסיימים את השמדת חמאס.
נראה לי שזה המצב, לא?
זה לא המצב, נראה קצת קודם כל שהמשימה לא בוצעה באופן מלא.
מה, לא הבנתי, אתה נשמעת קצת לא טוב.
המצב כיום שיש למעלה מבין 300 אלף ל-500 אלף תושבים בצפון הרצועה, לצהל אין כוחות שפועלים שם בצורה אפקטיבית, שלטון חמאס חוזר לשטח, המחבלים יוצאים מהמנהרות, יש כבר חמושים שמסתובבים ברחובות, ובפועל החיים בעזה מתחילים לחזור למסלולם, שתושבי בערי ונתיב העשרה כמובן לא יכולים לחזור לחיות בחיים.
על סמך מה אתה אומר, זה מעניין מה שאתה אומר וזה חשוב מה שאתה אומר, אני שואל רק לסמך מה אתה אומר את זה, כי לפחות אני שמדבר עם גורמי צבא וכולי, שומע דווקא שצהל עבר לעניין, גם יוסי יהושע אמר לנו את זה אתמול, פעילות בתשית כבר בצפון, הוא בא נקודתית, ויש גם הוראה כל מה שמזוהה עם חמאס, פקיד, לוחם, שוטר, מורידים, מעביר, לא מעביר, זאת אומרת, בצבא טוענים שפועלים נגד זה, השאלה אם אתה מודע לזה.
הצבא עושה ככל יכולתו, אבל הצבא ביצע הערכת חסר. בתחילת המלחמה הוא חשב שנשארו רק 100-150 אלף תושבים. כיום הוא כבר מדבר על מספרים הרבה יותר גבוהים, בין 400 ל-500 אלף תושבים. בלתי אפשרי לזהות עכשיו מחבלי חמאס בתווך של אוכלוסייה כל כך רבה. ולכן אנחנו דורשים שקודם כל יושלם פינוי האוכלוסייה. לא יכול להיות שהשוק בג'באליה נראה כמו שהוא נראה. צריך להשלים את פינוי האוכלוסייה. וממילא עד...
לאיפה?
לדרום. לדרום ומשם התפנו למואסים.
אבל בדרום אנחנו בדיוק עכשיו רוצים לעשות פעולה ברפיח.
בדיוק, זה פינוי בשלבים.
ואמריקאים אומרים לנו שאם לא תפנו את רפיח, אתם לא יכולים לנסוע, יש שם 1.5 מיליון פליטים.
שיפנו לרפיח ומשם למואסים, זה בדילוגים.
שני אחד, כשמדברים על רצועת עזה, זה רצועה של 40 קילומטרים. זה לא או צפון או דרום. יש עוד עשרות קילומטרים בתווך, כל האזור שנקרא מחנות המרכז, דיר אל בלח, המואסי, זה לא דרום ולא צפון, זה התווך שבאמצע.
אגב, צריך להגיד שחזי נחמה מכיר היטב את הרצועה, הוא היה בגבעתי. היית, מה היית בגבעתי? היית מגד? היית...
כן, שואל התפקידים, הייתי ממפה פלסר.
לא, שאלה אבל אם אתה יודע מה קורה שם עכשיו,
אגב, הוא גדל בסיירת מטכ"ל. חזי, אני גם הייתי איתכם בפעילויות ברצועה, לא כשהיית בגבעתי, נכון?
יצאת על אחד המעצרים המסוערבים הראשונים שלנו, היית איתנו בשייח אג'לין.
הוא הצליח לקלקל הכל, או שזה בכל זאת הצליח?
כן, פתרתי את הבעיה ברצועה.
היה עדיף שתהיה קונסול בניו יורק.
אז אתה שואל, בן, מאיפה הנתונים? אני רמת 261 היום.
אתה לא בחיית, תדבר עברית. יופי, הוא רמת 261. אני כזלח 794. מה זה רמת 261?
ראש מטה של חטיבת מילואים, חטיבת המילואים של בד אחד, אנחנו פעלנו במסגרת פעלנו למעלה מ-100 יום בתוך הרצועה, ולכן...
זה 21 הרוגים, זה אצלכם.
מה, סליחה?
האירוע של 21 הרוגים, מה הוא עם הבית שהתפוצץ זה שלכם, נכון?
גם האירוע, זהו אירוע שלנו, היו לנו לצערנו הרבה מאוד אירועים, בתחילת הלחימה עם גדוד גפן.
רגע, ואתה במילואים? אתה ראית, אתה רואה, אתה מחובר, אתה שם?
לגמרי. לגמרי.
אוקיי, אז יש לך...
אז איפה אתה בעצם נמצא בימים אלו?
בימים אלה אנחנו נערכים, אני מפקד על קורס קציני מילואים, לאור הצורך
להשיג קצינים.
תארים של ממ"מים במילואים, אנחנו הוחלט לבצע פעם הראשונה בתולדות צה"ל, מאז מלחמת יום כיפור, אנחנו הולכים לבצע קורס קציני חי"ר במילואים, קורס מזורז של 6 שבועות,
וואלה.
שבו... יוכשרו עשרות קצינים כדי להכניס אותם
כן. לסגל. גם מה שקרה לנו זה קרה לראשונה מאז מלחמת יום כיפור.
גם.
כן. יותר גרוע מיום כיפור.
כן.
יותר גרוע מיום כיפור.
אז מה שאתה אומר בעצם, אתה אומר מהכרת השטח, שאתה מכיר את הנתונים.
מה זה אני אומר? אני מייצג כאן 150 קצינים בכירים, גני אלופים, אלופי משנה, תעלים, אלופים, שכולם חתמו על המסמך הזה, כולם מצויים היטב בלחימה בעזה, לא ביקשנו עכשיו מאלופים שהיו לפני 20 שנה לחתום על המסמך. אנחנו ביקשנו מאנשים שהם היום רמטים ומנלחים, מנהלי לחימה בשטח בחטיבות הרלוונטיות, וכולם, אני אומר עוד פעם, מכל הגוונים, יש לנו אנשים שהפגינו בקפלן, ויש לנו אנשים חילונים ודתיים, ושמאל וימין, כולם חתמו על המסמך הזה. בעיניי זו דרישה אקוטית.
איך לפנות עכשיו את 300-350 אלף תושבים בצפון הרצועה? זה מפוזרים, אתה יודע, זה רצועה גדולה.
צה"ל יודע לבצע את המשימה הזאת, יש גם כוחות רגליים שפועלים בשטח, יש גם הפעלת אש, יש גם קרוזים. צריך להשלים את המשימה הזאת, אחרת אנחנו נשלם עליה בריבית דריבית. אנחנו יוצרים שם רצועת ביטחון, שהאדם של החיילים שם
אוקיי, יוקד. אז אתה אומר, אז רגע, וזה הדבר היחיד שאתם דורשים במכתב?
סליחה, הדבר היחיד הוא השלמת פינוי אוכלוסייה והכרזה ברורה, שהתושבים לא חוזרים לצפון הרצועה, כל עוד לא סיימנו את מלאכת השמדת חמאס, והשבת החטופים. זה צריך להיות ברור, אנחנו צריכים לדבר בשפה
לא,
שלהם.
לא, בעניין הזה, זה מה שאמרתי לך שאני חושב שזה די ברור, זה מה ששמענו לפחות מהדרג המדיני, שלא מתכוונים להחזיר את התושבים עד שלא יחזרו החטופים. ואפילו שמענו גם שלא יחזרו התושבים לבתיהם בעוטף עזה.
אני קורא כל מיני עסקאות כאלה ואחרות, שבחלקה מדובר על כך שהלחימה תיפסק, או שצהל יוציא את כוחותיו מהרצועה לפני שאחרון החטופים חוזר, ולפני שאנחנו מסיימים את השמדת חמאס, אז מעלה מסרים אחרים. אני חושב חשוב לקבע את הנרטיב הזה, שלהם יהיה ברור שהם לא יחזרו, עד שלא נסיים את המשימות האלה. אני מקווה שגם זה יפעיל לחץ מהצד שלהם, על המנהיגים שלהם.
אני חייב רק להגיד, אני מקבל כל הזמן תגובות מקצינים מכהנים, שאומרים שהטענות שלך לא נכונות, ושקודם כל הצבא לא יכול להחליט על דעת עצמו לפנות עוד אוכלוסייה. זה, כל פינוי אוכלוסייה זה אירוע עם השלכות מטורפות, לא פה. ארצות הברית וזה והאום והג שאתה נמצא עכשיו בתוך ההליך, אתה לא יכול לפנות, לא, אתה, לצורך לחימה כן, אבל אחרי שגמרת, ולכן אני כן חושב שהפתרון זה לעשות בטש. אבל אתה לא יכול, עד מתי הם לא יגורו שם? זאת אומרת, מה הדדליין?
לא, זה ברור שעד שלא חוזרים החטופים, או שחוזרים התושבים לעוטף, הם לא יכולים לחזור לבתים שלהם.
אבל זהו, שזה לא כזה ברור.
לא, שנייה, בוא נעשה סדר. המרחב הוא מרחב לחימה. יש בצפון הרצועה אלפי מחבלים. אלפי מחבלים עדיין בשטח. יש מאות קילומטרים של תשתיות טרור, של מנהרות, של סדנאות, של מרחבי שיגור. לא סיימנו להילחם שם. לא סיימנו להשמיד תשתיות ולהרוג מחבלים.
הצהל מזמן אמר שצפון הרצועה הוא סיים. הוא סיים את הצהל, הוא סיים את הפעולה העצימה.
צהל בשום צהב לא אמר שסיים את ה... תשאל את הרמטכ"ל, הוא יגיד לך בקולו, שיש עוד משימות רבות בצפון הרצועה, יש אלפי מחבלים ומאות קילומטרים של תשתיות.
ברור. וזה המטרת המכתב, אתם לא מדברים מעבר לזה, על שאר המטרות, יעדים וכאלה.
אנחנו מדברים על דבר נוסף, שום בעינינו משמעותי, זה סיפור הבאת הרוח הגדולה שעטפה אותנו במילואים אל המרחב האזרחי. אנחנו חווינו חוויה מרוממת, ואנחנו מרגישים מחויבים כלפי העורף האזרחי, להחזיר לכם בחזרה. אתם פעלתם, דחפתם אותנו בכל הכוח, וייצרתם אצלנו תחושה שאני אומר, לא חווינו אותה בשנים האחרונות במדינת ישראל, ואנחנו מרגישים חובה מוסרית, להחזיר את זה בחזרה אל מרחב החיים האזרחיים, ולראות איך אנחנו מצליחים לאמת את אותם התנהלויות, איך אנחנו מייצרים לעצמנו משימות גדולות, שיכניסו לפרופורציות את שאר המחלוקות בינינו. מחלוקות תמיד יהיו, אנחנו לא רוצים לייצר אחידות, אנחנו כן רוצים לסייע ביצירת אחדות, שהכל ייכנס לפרופורציות הנכונות. זה הסיפור בעינינו.
יפה, אלוף משנה במילואים חזי נחמה, לשעבר מפקד חטיבת מנשה, וכיום במילואים, יישר כוח, תודה רבה שדיברת איתנו.
תודה.
כן, יום טוב לכם ולכל עם ישראל.
פרסומות. שלום, יפתח פולנסקי.
שלום, ינון, שלום, בן.
לוחם מילואים בסיירת גולני, גויסת בשבעה באוקטובר, יצאת מעזה לפני שבועיים, בעלים של חברת פאנפרו?
נכון מאוד.
שעוסקת בהגברה, תאורה וגנרטורים, עושים הפקה טכנית בחתונות, מסיבות והפקות. איך אנחנו יכולים לעזור? מה הסיפור? מה הבעיה? תן לנו...
לא דייקת, לא יכולת לדייק יותר מזה.
כן, אבל קודם כל, איפה היית בחיים? במילואים?
שוב פעם?
איפה היית במילואים?
אני הצטרפתי לסרט שלי בסרט גולני, הסרט שלי עושה מילואים ביחידה הסדירה, הצטרפנו להם בשביעי באוקטובר, ולפני שבועיים השתחררנו.
ברצועה הייתם?
היינו ברצועה מההתחלה ועד הסוף.
מלחמות, עניינים, חילופים, בלגנים, אירועים, היו?
היו חיילים סדירים לכל דבר. התחלנו במרכז העיר עזה, עם הכניסה הראשונה של היחידה, עברנו עם היחידה לסג'איה, משם לאלבורד ונוצרת, וברוך השם, אנחנו בחוץ והכל בסדר.
היו לכם נפגעים?
נפגעים, הרבה אירועים מאתגרים, אבל אנחנו עם הפנים קדימה.
אוקיי, ומה זה אומר עם הפנים קדימה?
חוזרים להיות אזרחים לאט לאט. אני מבין שכרגע אני אזרח ישראלי ב-11 חודשי חופשה, וכנראה שנחזור בקרוב, אבל בינתיים, כל מה שאנחנו רוצים זה לחזור לחיים שלנו. כרגע היינו בסוג של יקום מקביל 4 חודשים.
אז בואו נתחיל להיות ספציפיים, אתם אלה שמפיקים טכנית חתונות, מסיבות, הפקות, אתם חוזרים עכשיו המילואים, היומן ריק, יש לך שותף יקר בשם איתי זילברמן, ואתם קדימה, חבר'ה תתחילו להתחתן,
תתקשרו להפתח. מה אתה מבקש?
בן, אני שמעתי שהבן שלך מתחתן בקרוב.
אני לא מה לסבר לך עכשיו. זה נכון.
אני מצפה להיות חלק.
הוא רוצה להיות שותף.
האם אתה משתתף גם במימון? הם לדעתי כבר סגרו מקום וזה גם יהיה מאוד מצומצם, אבל בוא, אם יש צורך שאני אתחתן פעם שלישית אצלך, אז יש על מה לדבר.
תגיד, רגע, איך אפשר לעזור לכם?
הסיטואציה היא שאנחנו עובדים מאירוע לאירוע, העונה מתחילה להתנפח ו... ואירועים נכנסים, וקיבלנו סוג של זבנג, כמו כל המדינה הזאת, אני לא מצפה למשהו אחר, אבל עכשיו אנחנו בעצם רוצים לקחת חלק באירועים של אנשים, רוצים למלא את היומן בחזרה, בתור עצמאים, אתה משתחרר מהמילואים, מקבל 6 ימים מביטוח לאומי, וזהו, אתה אדון לעצמך, אתה בעל עסק, בחרת להיות בעל עסק, אבל לא בחרתי שתתחיל מלחמה, ואין לי לאן לחזור. אני לא חושב שאני מסכן, כולנו בחרנו להיות עצמאים, אבל מאוד מאוד יעזור עם הפלטפורמה הפרסומית שלכם, מאוד נשמח להמלא את היומן שלנו מחדש, אני חושב שאנחנו נותנים שירות שהוא באמת יוצא מגדר הרגיל, גם ברמה המקצועית וגם ברמה האישית, ואין דבר שיותר מרגש אותי וכיף לי לקחת חלק ולהיות חלק מבנייה של...
אגב, יש גל של חתונות... המלחמה גרמה להרבה אנשים ש...
משום מה.
כן, להזדרז, כאילו, כל מיני רווקים וזה, ורווקות, ואני פשוט, בגלל שאני עכשיו קצת בהתעניינויות, אז זה מה שאני שומע. אז חבר'ה, פאן פרו, הם עושים תאורה והפקה טכנית והכל. קדימה, להתקשר, תן פרטים.
קוראים לנו
פאן
פרו, אתם יכולים לחפש אותנו באינסטגרם. הטלפון שלי זה 0526-112-445.
תחזור על זה עוד פעם לאט.
0526-112-445. אני ממש אשמח לקחת חלק בכל אירוע, ולהיות חלק מההפקה
שלכם. מי שצריך הגברה, תאורה, גנרטורים, כאלה דברים?
אנחנו עושים הפקה טכנית מלאה לאירועי שטח, שזה אומר מההתחלה ועד הסוף, ומה שאמרת פחות...
גם למסיבות טבע וכאלה?
נכון, אבל אנחנו בעיקר מתמקדים בזוגות.
בזוגות, אירועים בשטח של חתונות וכאלה?
נכון מאוד.
אוקיי, מגניב, זה הרבה פעמים אירועים מרגשים.
אירועים מאוד מרגשים, מאוד מרגש לקחת, ההבדל הוא בין להתחתן במקום שהוא אולם, או לקחת שטח וליצור אירוע יש מאין, ושאתה צריך להגיע למצב שאתה לא בוויז'ן של עצמך כלפי האירוע, אלא מתחבר לוויז'ן של שני האנשים שמתכננים ליצור פה את האירוע של החיים שלהם. את האיחוד שלהם, ויש הרבה מקום ליצירה, ואני חושב שהעסק שלנו מהווה פלטפורמה מאוד מאוד טובה לכל מי שרוצה ליצור את האירוע שלו, איך שהוא רואה אותו.
אוקיי, ולא... תגיד לי, איך אתה אחרי המילואים? אתה בפוקוס? אתה מתאפס על המציאות?
אני לא כל כך בפוקוס, האמת שהכל קצת מהר מדי, אבל נוחתים לאט לאט.
עברת שם דברים חוויות קשות?
הרבה מילואימניקים. כן.
כן, קרבות ופצועים ונפגעים וכאלה?
כל החבילה, אני לא... מעדיף לא להרחיב בנושא.
וואלה.
אני רואה פה כל מיני פאן פרו באינסטגרם, כאילו fanpro.com, פאן פרו... פאן פרו, כאילו שזה חנות לקנייה והשכרה של ציוד למסיבות, זה אתם?
כן.
נכון מאוד.
אחלה. יפתח פולנסקי. לוחם מילואים בסרט גולני, תודה על מה שעשית, ונקווה שעזרנו, ותצליחו.
תודה רבה לפלטפורמה, ינון, בן, תודה רבה.
בכיף.
בהצלחה.
אחלה.
יהיה הרבה טוב לכם.
כל 052-6-112-445. 100%. תודה רבה, שיהיה בהצלחה. כל טוב. פרסומות. ליאור פרחי, הזמר, הלך לעולמו באירוע לבבי.
כן, אתמול במהלך התוכנית שלנו זה התברר.
כן, אז נשמע כשיר סיום את שומר החומות, את הביצוע שהוא עשה.
השמענו את זה.
גו, מבית הכשרה, חברה לביטוח בעם, המעניקה לכם עד 3 חודשים חינם בביטוח המקיף לרכב. כוכבית 8811, כפוף לתנאי תקנון המבצע, החברה והפוליסה.
השמעתם את זה אתמול גם?
כן, אבל רק דקה, לא הספקתי.
אוקיי, אז קחו את כל 4 דקות.
אני עומד על החומה.
אפשר להגביר.
עומד בגשם לבדי וכל העיר העתיקה מונחת לי על כף ידי, אני מביט במאוהב. אני עולה לכאן תמיד סתם להביט, אבל עכשיו אני נמצא כאן בתפקיד, אבל עכשיו אני נמצא כאן בתפקיד. כן, כן, אז בכיתה שלמדנו לדקלם על חומותייך ירושלים הפקדתי שומרים, כשיום יגיע ויהיה אחד מהם, כשיום יגיע ויהיה אחד מהם, כשיום יגיע ויהיה אחד מהם. עומד מקשיב אל הקולות, קולות השוק והמהומה, קריאות מוכלים ועגלות, הנה הוא קול המואזין, הנה דמדון הפעמון, אבל עליי להאזין, אם אין שום נפש של רימון, אם אין שום נפש של רימון. כן, כן,
מכיר את השיר שלו? תיזהר ממנה כמו דבורה מיד
עוקצת.
זה הכי טוב שלו לדעתי, אני מת עליו.
אני עומד על החומה, רועד מקור ומסתכל, הנה שקע כבר החמה, שומר מלילה ממילל, אור הירח בנלוא, שוטף חומות ושערים, מתי יבוא היום שבו לא נזדקק עוד לשומרים, לא נזדקק עוד לשומרים. כן, כן, מי חלם אז בכיתה כשלמדנו לדקלם על חומותייך
ירושלים הפקדתי שומרים, כשיום יגיע ויהיה אחד מהם, כשיום יגיע ויהיה אחד מהם, כשיום יגיע ויהיה אחד מהם.
שר פלסנר ויואב כהן ערכו והפיקו את התוכנית, בני שולסקי וסתיו קרונס היו אחראים על השידור שלה. האורחים בדיגיטל היו מיכל קדוש, אליעזר בן יהודה ושני רומנו. תודה לכם שהייתם איתנו, תודה בן כספי.
תודה, תודה.
ותודה לכל מי ששומר עלינו עכשיו בדרום, בצפון.
ובמרכז.
בסוריה, באיראן, אצל החות'ים, אצל כולם. יישר כוח על מה שאתם עושים למען עם ישראל. להתראות.
שיום יגיע ויהיה אחד מהם.